אנחנו בספר נקרא בית נאמן בישראל, ואנחנו מעמוד 114 בפסקה ט"ו, שנקראת פתיחות. כן, מה מקומה של הפתיחות? מה הכוונה בפתיחות? מה מקומה בתוך המפגשים? פתיחות ככלל זה מושג מורכב. כשאתה פותח, אתה פותח לאדם מוכר. צריך להיזהר שפתיחות לא תהפך למשהו אחר, אבל בכל אופן, בלי פתיחות שמורה על אמון, על נכונות, על הסברת פנים, ודאי שקשר לא יכול להתפתח, מכיוון שאחד מתנאי ההתפתחות של הרגש זה כמובן הפתיחות. רגש שחווה עוינות, סגירות, חשדנות, ביקורת, ודאי שלא יכול להתפתח בתנאים מכבידים כאלו. אז פתיחות זה דבר מאוד מאוד חשוב כדי ליצור את האווירה הטובה שעל גביה מתפתחת העין הטובה. העין הטובה שממקדת אותנו באזורי הסיכוי, כמו שדיברנו זה לא מעט, אזורי הסיכוי יוצרת אותה גישה חיובית. ההפך הגמור מתקיעת מקלות בגלגלים, זה דבר ידוע שברגע אנחנו מאירים פנים אחד לשני. באופן אוטומטי משהו נפתח ויש מוכנות יותר להקשיב ולקבל, אז פתיחות זה דבר חשוב, אבל צריך להבין היטב מהם הגבולות הפתיחות. כן, יש כאלה שחושבים שפתיחות זה איזה מין חשיפה אינטימית, דבר שמוליד מבוכה עצומה מכיוון שמסמן מגמה של פולשנות לעולמו של הזולת. פתיחות מוגזמת, שאחד פותח חדרים מסתרים בתוך נפשו לבחורה, למרות שזה מפגש ראשון, הוא פותח חדרים נעלמים ומכניס אותה למקומות סודיים מאוד, מקומות שמרגישה שאין לה שייכות אליהם בשלב זה, מקומות שהם כבר הרבה יותר חורגים מדרך ארץ שקודמת לתורה. כן, לאן אתה מכניס אותי? לאן אתה מכניס אותי? פגישה ראשונה ואתה כבר מכניס אותי לחדרים הפנימיים שלך. אתה צריך בזה המון זהירות. אגב, זה יכול לעשות מתוך כוונה טובה. פתיחות מן הסוג הזה בהחלט יכולה לעשות מתוך כוונה טובה. כן? זה מין לרג'יות כזו, זה, כן. גם בתרבות הזו, שימו לב שמפעם לפעם, שימו לב שיש מפגשים בין נשים וגברים, אז פתיחות תיקרא, האם אתה מסוגל לבוא ולשים יד על מישהי בפגישה הראשונה. ראיתי מקומות ששם המפגש הראשון, חלק בלתי נפרד של הנימוסים של המפגש הראשון, זה כל מיני נגיעות ואפילו איזה מין כזו, דברים מוזרים ביותר. מוזרים ביותר, בעולם שבו אנחנו נמצאים דברים כאלה, זה פשוט פשע פלילי. אבל יש מקומות שהמפגשים, המפגש הראשוני, חלק מהנימוסים המתחייבים, זה כל מיני גינוני אינטימיות מוזרים, כן, של מגע וכן הלאה. דבר מאוד מאוד מסוכן, גם בחברה שלנו אין איזה מקום, כן, אפילו לא לרמוז על כך, כי אחרי זה אתה תקבל שתי סתירות, והשם שלך כבר יהיה שם באיזה יומן משטרתי. אז מה זה הפתיחות הזו? כן, הכל כך נצרכת, מצד שני, שדורשת זהירות. הזכרנו שהמהלך של הפגישות מביא להיכרות. אנחנו, המטרה שלנו זה לרכך עד כמה שאפשר את הזרות, הזרות הבסיסית שקיימת בין אנשים. כן, אנחנו לא אהרון הכהן ואנחנו לא הרב אריה לוין, אנחנו אנשים קצת חשדנים, מה לעשות? אנחנו לא נמנעים להיפגש, למרות שאנחנו קצת חשדנים ולא לגמרי זורמים על הזולת. כן, יש לנו בודקים. למרות זאת אנחנו כן נמצאים במרחב החברתי, לא לחינם הגענו לכאן. כל אחד מחברים שהגיע לכאן, ודאי וודאי, שהוא לוקח בחשבון שייתכן מאוד שחלק מהמפגשים החברתיים יביאו אותו לאיזשהו קליק עם מישהו. איזו קרבה, איזשהו, כן, חברות טובה, חברות אמיצה אפילו. בסדר גמור. אבל באופן כללי, יש איזשהו יחסים של קירוב ריחוק, מה שנקרא כבדהו וחשדהו, באופן טבעי, אנחנו טיפוסים כאלה, אנחנו טיפוסים. כן? זה גם דבר שהוא בריא. אנחנו שומרים על הטריטוריה שלנו, הטריטוריה המוגדרת שלנו, כן? מקיפה אותנו סביב, כן? ואנחנו עכשיו בודקים מי לנו, מי לצרינו. כן? ולפי זה אנחנו מחליטים את מי לקרב, את מי להרחיק, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר ידוע. כל שכן שמדובר בין בחור ובחורה, במיוחד אצל אנשים דתיים מאמינים, כן? ההתקרבות של בחור ובחורה, גם שמדובר על מטרות רציניות של נישואין, אבל צריך לזכור, הבדיקה מתאפשרת, זה כמו שבעל חנות ייתן לך לבדוק אם הפיצוחים טעימים לך. זה שנותן לך לטעום פיסטוק אחד, זה לא אומר שאתה יכול לקחת 10 עכשיו, נכון? זאת אומרת, יש איזשהו הסכם לא כתוב, שאתה יכול לאכול פיסטוק. אבל אל תיקח 2. 2 זה כבר חדירה. 2 כבר, אתה לא יכול לקחת. שלם, קח קילו. לא תשלם, 1, זהו. זאת אומרת, זה הפתיחות עם הסגירות. הזכרנו שמהלך של הפגישות מביא להיכרות. זה תפקיד הפגישות. תפקידה של הפגישות, אני רואה לפעמים בחורים, שאני מלווה לפעמים קשרים, אז אני רואה את המפגש הראשון. המפגש הראשון, בדרך כלל יוצאים ממנו בהרגשה של, איך אומרים, גירדנו את הקליפה, כן, החיצונית, כן, של הזולת. נוצר איזו נקודת מגע מסוימת, נפרדנו האווירה לא רעה, יש עוד הרבה מה לבדוק, יש עוד הרבה ויזות שצריך לקבל כדי להיכנס פנימה. ואחרי זה אתה רואה את הזוג מתחת לחופה, עוד אפילו לפני, אתה רואה איזה קשר יש ביניהם, פילי פלאים, פתאום נעשו כאלה חברים. אתה רואה את כברת הדרך שהם עשו מזרות לזהות. מזרות לזהות. דבר מעניין לראות את זה לפעמים, תמיד, לא לפעמים. מאוד מאוד מעניין לראות את המפגש הראשון, כל שכן, שהקשר לובה לפעמים בספקות וקשיים, כל מיני בעיות כאלה ואחרים. פתאום אתה רואה את המתחת לחופה, כאלה הם חיכים וזה, הכל כל כך שוטף, כל כך זורם, זה תענוג. איזה כברת דרך, זה משהו. זה המהלך. למיתו של דבר, שאנחנו באים לפגוש בחורה, כן? דובר בנו כרגע, כן? אנחנו באים לפגוש בחורה, אנחנו עושים מהלך, כן? של התוודעות. הזכרנו שהמהלך של הפגישות מביא להיכרות, נעימות וקרבה כלשהי. אין? לאט לאט, המסע של הזרות. לפעמים, דווקא כאן נתקעים, כן? בשלב שכבר הפגישות הביאו להיכרות, נעימות וקרבה. וקרבה. כלשהי. לפעמים דווקא כאן נתקעים, וכל המהלך מפסיק. בגלל שמרחיקים, מרגישים, ריחוק. למה מרגישים ריחוק? זה דבר מוזר. לכאורה מדובר פה, כן, שיש נעימות קרבה וקרבה כלשהי. למה פתאום מרגישים ריחוק? הריחוק נוצר כמעט בהכרח. הוא נובע לעתים, זה לא הסיבה היחידה, אבל לעתים, מחוסר נוחות של אחד מהצדדים או של שניהם, ומחוסר היכולת להתנהג בחופשיות עם השני. אני לא יודע אם מישהו חווה את הדבר הזה, אבל כן, יכול להיות מצב שבו המפגשים הביאו לנעימות וקרבה כלשהי, אבל, יש עדיין אזורים ממודרים. כן, נעים, קרבה, אבל עדיין אני מרגיש חוסר חופשיות. שמדברים בנושאים מסוימים, או בכלל אופפת את ההיכרות, איזה אווירה רשמית, איזה מעטפת של רשמיות שמכבידה על הזרימה. כן, נעימות וקרבה כלשהי יש, אבל יש מעטפת של רשמיות שלא מזרימה אותי אלייך, לא מזרימה אותי אליך. איזשהו מימד של זרות שלא מאפשר לקשר להיות זורם. מה קורה שהקשר לא זורם? שהקשר לא זורם, במובן מסוים, הפגישות עוברות בקושי. הן עוברות בקושי. למה הן עוברות בקושי? כי אתה בעצם מדבר עם מישהו מאחורי הדלת. הוא נמצא בצד אחד של הדלת, במובנים מסוימים. הוא נמצא מאחורי הדלת, אתה נמצא בצד אחד, הוא נמצא בצד שני. עכשיו זה מכביד. שימו לב מה קורה כאשר הקשר שלכם, שלנו, הוא לא טבעי עם הזולת. מישהו מדבר איתך, אבל הקשר הוא לא טבעי כלפיו. אתה מרגיש עדיין אי נוחות לזרום איתו. הקשר מתנהל בתוך מרחב רשמי במובן מסוים. כמה זמן אפשר לדבר בצורה רשמית? 10 דקות, רבע שעה. כן? עכשיו, לפעמים אחד מרגיש שהוא זורם אל השני, אבל השני לא פתוח אליו. אז אחד הצדדים מרגיש את התקיעות. עכשיו, הזורם מרגיש שהתקוע גם כן לא נענה לחיזורים שלו. כל הדברים האלו, ובחינותיהם השונות, הם יכולות לגרום תקיעות. במקום שאין זרימה, אנחנו לא משתוקקים להיפגש שוב עם בת זוג, עם בחורה. לא משתוקקים. אז כל מיני סיבות יכולות להיות לזה. אבל חוסר השתוקקות להיפגש שוב מורה על כך שבאיזשהו מקום המפגש נעשה מאחורי מחיצה. זה יכול להיות מחיצה שקופה. זה יכול להיות מחיצת עץ. יכול להיות מחיצת אבן וברזל. אבל הכלל הוא שהמפגש לא מוליד, לא יוצר, לא משמח, לא מביא אותי לידי ביטוי וכו' 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 וכו'. אין פה יצירתיות בקשר, הוא אומר לה, הקשר הוא נעדר שמחה. השמחה היא קיימת רק במקומות שיוצאים דברים אל הפועל, כך מלמד אותנו מהר"ל, שהשמחה מצויה, איפה? כשכוחותיו של האדם יוצאים אל הפועל. אבל המפגש לא מוציא מן הכוח אל הפועל. אני נפגש איתך, אבל לא יוצא מן הכוח אל הפועל אצלי. אני לא מרגיש שאני מגלה לך את עולמו הפנימי, את עולמי הפנימי. אני אפילו לא מגלה לך את מחשבותיי. אני נוהג כלפיך ברשמיות די משמימה. מצינו 10 דקות, רבע שעה. הניסיון שלך להשאיר אותי בתוך השיח פשוט גורם לי הרגשה קשה. לא מרגיש נוח עם הסיפור. זה נקודת תקיעות שיכולה להתגלות אפילו בקשרים. שהתחילו להתקדם קצת, התחילו להתקדם, אבל לא התקדמו מספיק בשביל הזרימה. ופה זה נתקע. זה נתקע ברמה 2, והציפייה לרמה 4 ו-5 ו-6 מולידה ניגוד חריף בין הנעימות והקרבה היחסית לבין הציפייה שנחזבה. ואז בהתנגשות הזו נוצרת תקיעות, וכל הקשר נעצר על רמה 2. עכשיו, מכיוון שקשר לא יכול לעצר על רמה 2 ולהישאר שם, קשר שלא מתקדם הוא בהכרח דואך. ממילא התקיעות הזו, אם יותר מדי משתהים עליה, כן? התקיעות הזו יכולה להביא לאווירה של כבדות קשה מאוד עד כדי מעיסה ודחייה. לפעמים צריכים לדעת מתי לשים קץ לקשר, אבל הנה לנו דוגמה באמת לאיזה מין תערובת, הייתי אומר, או מזיגה, של מצד אחד נעימות וקרבה, ומצד שני תקיעות. כל האריכות שערכתי בזה, כל אחד יוכל להיזכר עם עצמו איפה היו לו מערכות יחסים כאלו. כן? אני מכיר מערכות יחסים רבות כאלו. אני בדרך כלל משתדל גם. כשאני רואה שקשר מסוים, אני מדבר כרגע קשר בעולם הגברי כמובן, קשר מסוים לא יכול להניב מעבר לקשר של רמת סיווג נקרא 4, אז אני משאיר אותו שם. זה לא שיש לי משהו נגד היהודי הזה, נשמה טובה. אבל לא נועדנו זה לזה. אנחנו כן נגיד שלום, אנחנו נחליף כמה מילים, אבל אני לא נותן כרגע למערכת היחסים הזו, כן, להתברבר ולהסתבך ולהעיק על שנינו או לפעמים על אחד מאיתנו. הפוטנציאל מוצע. רמת הסיווג של הקשר הזה, רמת סיווג 4. אפשר לקרוא לזה גלוי לכל, גלוי לחלק, גלוי ליחידים, גלוי רק לראש הממשלה, כן? רמת הקשר 4. רמת הקשר 4 זה מאוד נחמד, אגב. חלק גדול מהמרחב החברתי שנמצא פה במכון מאיר, הוא יושב על רמות יחסיים של 4, 3, רמות סיווג כאלה. והאווירה היא די נעימה, זה בסדר גמור. כל עוד אנחנו לא מצפים ש4, כן, לדחוק את עצמנו, להפוך את 4 ל-1, כן, הכל בסדר גמור. לפעמים במערכות יחסים, יש מצב שאחד מהצדדים, הוא רוצה רמת סיווג של 1. הוא מצפה מהשני לספר לו סודי סודות, אבל השני ממען, מכיוון שמבחינתו הזולת הוא 4, יכולים להיות אי-הבנות, מריבות, טענות, דברים אחרים כאלה. אבל צריך מאוד לדעת, ברגע שאנחנו ממצים קשר ונתקעים, צריך להבין גם למה נתקעים, ואפשר לפתור את התקיעות הזו, אבל התקיעות הזו היא אחת הסיבות למשבר. נמשיך הלאה, נראה משהו מהם. ומחוסר יכולת לנהג בחופשיות עם השני, לאו מילתא זוטרתא היא, חוסר יכולת להתנהג בחופשיות, זה דבר מאוד מאוד קשה. ההתנהלות הכבדה. הסיבה לכך היא שהפגישות הן מצב מלאכותי ולא טבעי. פה הוא חשף לנו עוד משהו, שלא הבנו אותו לפני כן. גם הקרבה והנעימות שנוצרה, היא נעימות שנוצרה כתוצאה מנימוסים. זאת אומרת, הסיבה לכך שהפגישות הן מצב מלאכותי ולא טבעי. המצב המלאכותי הזה הוא גם יצר את הקרבה. זה קרבה שנוצרה באמצעים מלאכותיים. אבל זה לא חי נושא את עצמו. זה נעשה, הקרבה הזו נוצרה מתוך איזשהו מאמץ נימוסי, או מאמץ כזה או אחר, אבל זה באמת לא חדר לנפש. זה לא מתברך מקיפה. הברכה לא באה מבפנים. אין תזרימה. כן, אנחנו מדברים, אנחנו אפילו לומדים ביחד. מ-9 בבוקר, מ-10 בבוקר, אנחנו יושבים בחברותה ולומדים. כן, נוצרה קרבה, אנחנו כבר לומדים 2-3. אבל משהו לא טבעי בקשר, משהו לא טבעי. כאילו העיסוק, הלימוד המשותף הזה בינינו, הוא לא בא מבפנים, הוא בא מאיזו חובה חיצונית. אז נוצרה קרבה. נוצרה אפילו נעימות. אבל צריך לתחזק את הנעימות הזו בקושי. בקושי. אם אתם לא נפגשים, כן, ברגע שאתם מסיים את החברותה, כל אחד בתוך תוכו מרגיש בסתר ליבו, ברוך שפטרנו. למחרת נפגשים שוב. פותחים את הגמרא, ובמאמץ מכוון נכנסים פנימה, ושוב מרגישים את הקרבה. אבל משהו לא נפתח. לא נפתח. אולי בגלל שהשניים האלו אף פעם לא העיזו, או לא אתגרו את הקשר שלהם בפעילות יותר פשוטה וזורמת. אולי נשתה כוס קפה ביחד, אולי נטייל, אולי נטייל טיול אופניים, אולי נצא לשביל ישראל בתקופת בין הזמנים. נעשה משהו, יכול להיות. אבל זה נשאר מאוד רשמי. זה לא פרץ את גבול הרשמיות הקשר. הוא אומר לי, כן? אותו דבר יכול להיות גם פה. הסיבה לכך שהפגישות הן מצב מלאכותי ולא טבעי. אנחנו נפגשים לפי הספר ולא לפי הלב. כן? מלאכותי. אני לא אומר שאין מקום להשתדלות מלאכותית, אבל ההשתדלות המלאכותית חייבת לגרום להד, להדהד בתוך הנפש, וליצור מהלך של חי נושא את עצמו. לא איזה משהו, כן, שבונים אותו בעמל, בקושי, בהתנהלות כבדה. לא, אנחנו חייבים למקום, לבוא למקום הזורם. בסדר, אפשר לקדוח, אבל סוף סוף הבאר צריכה לפרוץ. אם הבאר לא פורצת, לא יכול קשר להתבסל שזה. לא מגיעים לחופה. עם קשר שמתנהל בכבדות, גם אם הוא, יש בו מעט נעימות וקרבה, אבל אם הנעימות הזו היא לא תוצר של התעוררות פנימית, קשה מאוד להחזיק את הקשר במצב כזה. ואז היושר הפנימי, זה מה שקורה פה, היושר הפנימי של שני הצדדים פשוט מוציא פסק. ומה הפסק? אנחנו תקועים. עם כל הנעימות והקרבה, אנחנו תקועים. אולי נלך לטייל, אולי נפסיק כבר להיפגש על אותו ספסל בשדרה, שתמיד מוציא מאיתנו את אותה רשמיות. אולי כבר נפסיק להיפגש דווקא בלילות של ירח מכוסה, אולי בראשית חודש הירח מחייך אלינו ואומר לנו, נו, נו, אולי. אולי ניפגש באיזה מקום שצופה, אני יודע, על הר הבית. אולי נצא, אני יודע, באיזה יום יפה, כן, לא יותר מדי רחוק, הלכות ייחוד וכן הלאה. אבל איזה מקום שהוא קצת בטבע, כן, בטבע. על התפר שבין עיר, כן, לאזור של טבע, משהו, למה לא? אולי זה הסיפור, אולי זה יוצא מאיתנו, כן, התעוררות פנימית, פתיחת הלב, יכול להיות. אבל התקיעות הזו לא יכולה להימשך. היא דורשת פתרון. כן, זה אחד הסיבות למשברים, שלפעמים הקשר נגמר בגלל זה. התקיעות מן הסוג הזה, היא מענה את הנפש, והתוצאה הטבעית בסופו של דבר, שמישהו מקדים את חברו, ששניהם פה אחד אומרים, כן? שלום ובהצלחה. חוסר יכולת להתנהג בחופשיות עם השני. למה אתה לא מתנהג בחופשיות עם השני? המון סיבות יכולות להיות לזה. אחת הסיבות, הפחד מתגובת השני. זה נובע מצניעות יתר, מדימוי עצמי נמוך, מחוסר ביטחון להשתמש ברגשות שלנו. אז אנחנו מעדיפים שהקשר יעשה באופנים שלא מסגירים את עולם הנפש שלנו. אנחנו מאוד חוששים, או מהתגובה של השני על גילוי רגשי, או לחשוף חלקים רגשיים בתוכנו. זה נתפס בינינו כחולשה, כתבוסתנות, אולי זה נתפס כמשהו לא גברי, אני צריך להיות קצת פחות חשוף, פחות גלוי וידוע, כן, לאט לאט, לא לגלות את כוונותיי בהתחלה, כל מיני סיבות. אבל משהו גורם לנו לא להשתמש, כן, בתנועה הפנימית. התנועה, אני מדבר בעיקר על תנועה רגשית, כן? זה לא חייב להיות רק תנועה רגשית, זה גם תנועה מעשית, תנועה מחשבתית, אבל שיש עליהם את החותם של הטבעיות והזרימה. משהו מעכב אותה, אנחנו מעדיפים משום מה את ההתנהגות הקרה והרשמית, שיש בה המון כבוד ונימוס, אבל היא לא יותר מאשר כבוד ונימוס חיצוני, כן? היא לא משקפת, היא לא משקפת את הזרימה שלך אל הקשר ובתוך הקשר. והנפש יודעת את זה, אי אפשר לשקר. הסיבה לכך היא שהפגישות למצב לא, כן, לא טבעי, למצב לא טבעי, סליחה, הסיבה לכך שהפגישות הן מצב מלאכותי ולא טבעי. למצב לא טבעי, כל אחד מגיב בצורה שונה. אגב, אם אתה תתייחס לפקיד בצורה לא טבעית, אלא בצורה רשמית ונימוסית, אתה 100%. כי איש לא מצפה לך להתנהגות אחרת. אדרבה, אם אתה תתחיל לגלות רגשות כלפי הפקיד, נו, קדימה, נקסט, קדימה. עכשיו זה לא פה מועדון ציפורי נפש, כן, עזוב אותי בשקט. קדימה, קדימה, כן, נגמר הסיפור. ודאי, איש לא מצפה לזה, ודאי שלא. והייתי היום באיזה חנות, קניתי איזה תיק בטעות, לא קניתי תיק לא מתאים, למרות שבדקתי וזה, אבל בסופו של דבר הסתבר שלא מתאים. יצר מלהכיל 5 ספרים. אז הלכתי את כל הרגל מפה לחנות חזרה שם בבית הדפוס. אז החלטתי ללכת קצת דוגרי. הוא גם היה טיפוס מאוד עדין, המוכר. אמרתי לו, טעות שלי, אתה לא חייב להחזיר לי פרוטה אחת שחוקה. ובפרט שנתת לי לבדוק את התיק וראיתי. הגעתי, שמתי ספרים, נכנסים רק 2 ספרים. אתה ממש לא אשם, אתה 100%. זה עניין שלי. אם לא תיתן לי פרוטה אחת אפילו, רק תן לי זיכוי, אני אבין לחלוטין. לחלוטין. לגמרי. לא, אתה רוצה לתת לי חצי מהסכום? אני אבין שום בעיה. הוא למרבה הפלא, כן? לא דחה את גילוי הלב שלי, אלא פשוט רשם לי זיכוי אוטומטי. לא שאני חייב לקנות אצלו, הוא זיכה אותי בחשבון על 159 שקלים. את כל הסכום כולו, זה דבר שהוא לא נהוג בדרך כלל. זיכה אותי דרך האשראי ב-159 שקלים. צריך לדעת. עם איזה מוכר נפלת? יש מוכרים שאין להם זמן לכל מיני וידועים מן הסוג הזה של מישהו לבוש לבן עם כזה זקן. זה לא מעניין אותם בכלל. אבל ראיתי עליו שהוא טיפוס נפשי כזה, טיפוס, כן? אמרת, הוא יבין את השפה הזו. כן? בלי אומר, בלי דברים, תן לי את הכרטיס, זיכה אותי, הודיתי לו יפה, נגמר הסיפור. אני מניח שאם נפגש ברחוב, אני יודע מה, אני אראה אותו, ודאי וודאי שאני אגיד לו בוקר טוב, אני אראה לו פנים וכן הלאה, ואני מניח שגם הוא יעשה את אותו דבר. כן, נוצר שם איזשהו קליק על בסיס של שפה משותפת בין 2 אנשים רגשיים. אבל ככלל, זה לא שפה שהיא מתאימה ליום. זה שפה שבתית כזו שהיא מתאימה יותר למעמדים מאוד מסוימים. כן, לא תמיד מתאים למרוצת החיים. הסיבה לכך שאני אומר, למצב לא טבעי, כל אחד מגיב בצורה שונה. לפעמים בחור משוחרר יותר, כן? שפת החופש היא שפה ממש ספונטנית, מיידית אצלו. משוחרר יותר. לפעמים זאת דווקא בחורה משוחררת יותר. אפילו על גבול לפעמים של חוסר צניעות, כן? השחרור הזה הוא לפעמים יכול להיות בעייתי, מיוחד שמדובר בבנות, גם בבנים, גם בבנים. כשחרור יתר אצל בנים יכול לגרום לתזוזות, כן? תזוזות רגשיות אצל הבחורה, כן? וזה יכול להיות דבר שגורם לה לעבור על גבולות שהיא עצמה הציבה, כן? כל מי שלא שפר מזלו והיה פעם חילוני, כן? מה שנקרא בעלי תשובה, למרות שמקום שבעלי תשובה עומדים וכולי, אז יודע שהמשחקים האלו, כן? של בחורים משוחררים שמפגינים איזו זרימה, כן? כמו איזה נחל שזורם אל תוך פתחה של הבחורה, זורם ומתחיל שם לעורר ולהצמיח רגשות ולהפריח תחושות ותשוקות, דברים לא פשוטים. השחרור. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על שחרורים שליליים, אנחנו מדברים כרגע על תכונות בסיס, כן? לפעמים הבחור משוחרר יותר, ולפעמים דווקא הבחורה משוחררת יותר. לפעמים דווקא בגלל הצניעות, שימו להם, זה אחת הסיבות שאמרנו מקודם, דווקא בגלל הצניעות נוצר מצב של כיפאון, כן? כי כל פתיחות נתפסת בעיני הצנועה, במיוחד אם התחנכה, באולפנות מסוימות או בבתים מסוימים, כן? בחורות כאלו תופסות את המפגש עם הגבר ממש כאירוע מאוד רגיש וטעון. הבחורה הזו לא דיברה בחיים שלה עם בחור. בחיים לא יודעים, לא רק שלא דיברה עם בחור. כל מקום שהייתה הולכת, פתאום איזה שניים, שלושה בחורים, פתאום באים אולי, עשתה ככה עם הראש, פתאום היא מתייצבת מול בחור. הבחור נחמד, הוא נראה טוב, עם עוצמות, הוא גם משוחרר. לא פשוט. הצניעות באופן אותו, התכונה הבסיסית הזו, הייתי אומר כמעט המולדת, כן? ודאי וודאי התכונה המתפתחת הזו, כן? שהיא התחנכה עליה, פתאום, באופן אוטומטי, אור אדם, רק רגע. שחרור זה מסוכן. השחרור קורא לי להתיר גבולות. זה המשמעות של שחרור. קודם כל, הוא משוחרר. זאת אומרת, זה נתפס בעיניה כחוסר צניעות. עשוי להתאפס בעיניה כחוסר צניעות. ב', בשחרור שלו, הוא מזמין אותי לשחרור. כלומר, הוא מנסה גם לפתות אותי לחוסר צניעות. עד כדי כך. זה לא במילים, אבל זה בתחושות. עם בנות כאלה צריך דעת לדבר. מה, אתה מסוגל להיפגש עם איזה זהובת שיער ממאה שערים, גיטל או רוח, אתה יכול... הרי רק תראה אותך, היא תברח לקילומטר. אתה צריך להיפגש איתה ובזהירות מרובה ביותר.
להחביא את
זה. את כולך אקדח, מכף רגל ועד ראש. כל השפה, זה לא השפה הדיבורית. כל הנוכחות היא מבחינתה סכנת נפשות. שני עצמות האלה, זה להברך משי שלא יאיים עליה השקולו, כמו אתרוג בקופסה ככה מהודר ככה. זה צריך לא להבהיל אותה בשום פנים ואופן, ששום סימן ושום רמז, לא בשפת הגוף שלו ולא בדיבור שלו, לא יהיה, שאי אפשר יהיה לפרש אותו בכלל כניסיון, כמבוא להקדמה של המבוא, לאיזה סוג של, כן, אחרי זה בעיה רצינית. אבל גם בציבור שלנו יש דברים כאלה שמתבטאים בפגישות, כן, וגורם לקיפאון מצד, מאחד הצדדים, על פי רוב זה הבנות. על פי רוב זה הבנות. אז הנה הוא מביא את הדבר הזה. לפעמים דווקא בגלל הצניעות נוצר מצב של קיפאון. אבל שוב, זה, יש אימוץ של שריר, כלומר, הבחור משוחרר והיא צנועה, היא מאמצת את השריר והיא נתקעת עם השריר. היא כבר לא פותחת אותו עוד. הוא כבר מהווה מבחינתה איום. מתי הדבר הזה ייפתח, אנחנו לא יודעים. ואז כל הקשר מתנהל באיזה אווירת כיפאון מצידה לפחות, וניסיונות חיזור בלתי פוסקים של הבחור, מסתכל מפה, מסתכל מפה, ולא מוצא את המבט שלה, לא מוצא את הנכונות שלה. לפעמים זה עוד יותר מגביר בו את הרצון, כן? ואת תחושת האתגר, הבלתי מושגת כאילו, אני צריך להשקיע, כן? אבל בשלב מסוים, הכבוד הגברי שלו נפגע, ואז גם הוא מתחיל להרגיש שהגיע הזמן לסגת לאחור, זה כבר ביזיון, כן? זה כבר ביזיון, לא ייתכן דבר כזה, כן? כל עוד גבולות הטעם הטוב של המשחק של החיזור נשמרים מה טוב, הרגע שהצניעות יוצרת כיפאון ואיפוק מוגזם, הגבר יכול להרגיש עד כאן. אני מסתכר על צור נקוב, אני נוקש בדלת, זה כבר שבוע ימים, ועדיין לא שמעתי מענה. שלום! כיפאון. כיפאון. לפעמים דווקא בחורה, לפעמים דווקא בגלל הצניעות נוצר מצב של כיפאון וקשה להרגיש בנוח ולהיפתח זה לזה. מפחדים, מפחדים. כמו סיני ואפגני שנפגשים. מפחדים להיפתח. מפחדים. כי אין רגילים להיות בקרבה כזו. אם תראו את אותה בחורה גם נפגשת עם החברות שלה, אם תראו אותה נפגשת עם החברות שלה, והיא צוחקת ופתוחה וזורמת פלא פלאים. ארבע נערות שהם יוצאים מעדן, כן? ארבע נערות, חידקל, פרט, מה שאתם רוצים. הכל. איזה חופשיות. פתאום מגיע לפגישה, אזור לא בטוח, אזור לא בטוח, אזור מסוכן, אזור ממוקש, צריך זהירות. כן. ואם דווקא בעצם, וקשה להרגיש בנוח, להיפתח זה לזה, כי אין רגילים להיות בקרבה כזו, צריכים להיות מודעים, כן? שימו לב לקושי הזה, המודעות עוזרת לנו לא להיות מופתעים כתוצאה מדיבור בשפה לא מתאימה לשני. המודעות עוזרת לנו לברור ולבחור את דרך ההתנהגות הנכונה עם בחורה צנועה. אנחנו לא נטעה, אנחנו לא נעשה פעולה שהיא לחלוטין מנוגדת לאופיה. אנחנו נבחר את המילים, אנחנו נאפשר לה להרגיש בנוח עם רמת השחרור, עם אופי השחרור שלנו. אין הכוונה שבגלל שהיא צנועה, גם אני אהיה צנוע עד שתיקה, ולא נדבר שעה שלמה. זה לא הכוונה. אני אדבר, אבל באופן שהיא יכולה להכיל. זה אתגר. להתכונן, להיפגש עם בת אולפנת בית אל. זה אתגר. מה לעשות? זה אתגר. כן. לא רק. זה אתגר. צריכים להיות מודעים לקושי הזה. הוא אומר גם להשתדל להשתחרר ממנו בדרכים נכונות, שיקלו על שני הצדדים להיפתח. זאת ועוד, המציאות של הפגישות היא מציאות לא נורמלית ולא טבעית. לא נורמלית ולא טבעית. זה לא קשר שצמח מתוך המציאות. הוא קשר מוזמן. הוא קשר מוזמן. זה קשר ש... זה בליינד דייט, כך קוראים לזה. זה פגישה עיוורת, זה המשמעות שלה. שתי אנשים זרים נפגשים פתאום. בלי שום הדרגתיות. תחשבו לזה. פתאום נפגשים. Okay. אתה נמצא בטירונות, okay, אני זוכר אצלנו בתקופה שהיינו בטירונות, היה לנו אוהלי סיירים בשטח. Okay. אתה יוצא, שמים אותך באוהל סיירים עם חייל. אתה לא מכיר אותו, לא שום דבר. מנחיתים לך כמו בבליינד דייט, כן? Okay. בתוך אוהל סיירים, מקום משתי אנשים, אוהל סיירים, פה אחד, פה אחד, אתה בתוך האוהל עם מישהו שאתה לא מכיר בכלל. אז מה אם הוא קיבוצניק? גיוס דצמבר. אז מה? אתה לא מכיר אותו בכלל. ומה עוד שהוא לא בא לך טוב? מצד אני יודע, כמו שאמרנו, לא בא לך טוב. פתאום אתה מוצא את עצמך, משעה 8 יחד איתו בזה, בתוך האוהל סיירים. הולכים שם משעה 8, צריך להסתדר, קוראים קצת עם פנס בתוך האוהל, צריך להבין, זה משהו מאוד קטן. כן? זה הרוחב של אוהל הסיירים. אחד פה ואחד פה. ומשמונה, כל אחד עם הרגלי ההירדמות שלו. זה קורה קצת עם הבזה, ופה זה שומע קצת טרנזיסטור עם האוזניה. עכשיו אתה צריך. אותו דבר בשמירות. זה בליינד דייט כזה. זה לא טבעי. וצריך להבין שפגישה נעשית באופן לא טבעי, זה דבר שגורם... ליותר מנגנוני זהירות, ביותר מזהירות. כי האמון לא התפתח לפני כן, ואתה בחזקת זר עד שיוכח אחרת. עד שיוכח. כשאתה רואה אותה, יורד מהאוטובוס, כן? והיא רואה אותך יושב לספסל. זה רגע אימים הרגע הזה. מה לי ולאיש הזר הזה נכון? שאתחן אמר לי, כך וכך, כן, מדבריו נשמע דווקא סך הכל, כן. אבל זה בעצם דומה כמו צנחן שעושה אימונים במתקני צניחה, לעומת צניחה אמיתית. ככה זה פחות או יותר. שאתה רואה אותה פתאום, את הדבר הלא חסוי ולא צפוי, מיוחד אצלנו שלא מראים תמונות, כן? פתאום היא יורד מהאוטובוס. אתה מסתכל בה, היא רואה אותך ועל לקראתה, מסתכל בך. זה רגע לא פשוט. רגע מאוד לא פשוט. אם מתמזל מזלך, היא באה לך טוב במראה. היא מתמזל עוד יותר, היא כזו נחמדה ולבבית. זה קורה לפעמים, מה שנקרא, אהבה מבט ראשון. לפעמים זה לא פשוט כמו שאני מתאר כרגע. המפגש הראשוני, כן, מתיח בפניי צדדי חולשה ותורפה, צדדים אחרים שיותר נעימים, ויש כושר של להיכנס לעניין, להתחיל להכיר אותה, לדבר, לסלול את הדרך, כן, להיכרות יותר מקיפה. הרגעים הראשונים רגעים קשים מאוד. אלא אם כן משתופס יוזמה, מספר איזה בדיחה נחמדה, כן? ממש כזה, צריך לדעת איך לשחרר את האווירה בעצם, כי אם אנחנו נותנים לאותה תחושה של זרות ראשונית והכרחית להשתלט, זה לא יהיה טוב. זה לא יהיה טוב, כן? השעה הזו לא תביא בכנפיה שום בשורה, כן? אז צריך לזכור, המציאות של פגישות, פגישה, היא מציאות לא נורמלית ולא טבעית. פלא פלאים. מצב מלאכותי זה יוצר גם הוא קושי להיפתח. כמו שאמרנו, מנגנוני ההגנה הם נדרכים ויוצרים כבדיו וחשדיו, שכדי לשחרר אותם צריך התנהלות מאוד מחושבת, מאוד חכמה וכן הלאה. טוב, נעצור כאן.